רדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי, וניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של רדיו סול, www.radiosol.com.il. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי עם מסורת יהודית וזהויות ישראליות. בשבת הקרובה, היא נקראת שבת כ"ט בנובמבר או ה-29 לנובמבר. רוצה לומר שלפני, בשבת הקרובה, לפני 87 שנים, הוחלט באום על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. נאחל למדינתנו האהובה שנות שלום והבנה בין הפלורליזם היהודי בארצנו. תחי מדינת ישראל. אני שמח לארח את הרבה זהבית קליף, שהיא בוגרת בית המדרש לרבנים ורבות בהיברו יונן קולג' בירושלים, מטעם התנועה היהודית הליברלית בישראל. היא הוסמכה לפני שבועיים כרבה בתנועה ליהדות מתקדמת בישראל, היא התנועה הרפורמית. בשנים האחרונות מובילה בית מדרש בגינת הקהילה של התנועה ליהדות מתקדמת בגבעתיים, וכן מורה לתנך ולתרבות יהודית ומדריכה של תרבות יהודית במשרד החינוך. ועימה נדון בשאלה מעמד הנשים בחזל ובהלכה, כשיחת המשך שנייה מלפני שנועיים בנושא מעמד הנשים ביהדות. ולפני שנצא לדרך, נשמע את אילנית בשיר, שיר של יום חולין.
אם יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. אתה רואה כיצד פתאום עובר בי רעד. הרוח מש שנה דחופות את כיוונה. ניסינו לעזוב, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטן.
הרבה זווית קליף, את איתנו?
אני פה, אני איתכם.
שלום וברוכה הבאה לרדיו סול.
תודה רבה. תספרי... ברוכים הנמצאים ותודה על ההזמנה.
תודה. תספרי בבקשה לרבה זווית קליף למאזינים על עצמך ופעולותייך בחיי היומיום להשרשת תרבות ישראל בקהלים השונים.
בסדר גמור. אז קודם כל, כמו שאמרת, ממש לאחרונה הוסמכתי בסוף אוקטובר, אחת משש רבות חדשות שהצטרפו כרבות לתנועה הרפורמית, בתנועה הרפורמית במדינת ישראל. ואנחנו תנועה שפועלת כמי שרוצה, שומרת על המסורת, מעמיקה בכל מה שקשור לתרבות, ליהדות, לחיים בארץ, יהודיים בארץ ישראל, תוך התאמה של הדברים לקהלים שלנו כאן בארץ, לאנשי הארץ, לאנשים במאה ה-21. אני, כמו שאמרת, בתור רבה, כסטודנטית, עוד התחלתי להנחות, קמתי בית מדרש בגינה הקהילתית ליד הבית, בגינה הקהילתית בגבעתיים. בית מדרש פתוח, הוא התחיל ממתנדבי הגינה הקהילתית שפגשתי פגשתי את אחת מהן, אחת המובילות שלהם ביום כיפור לפני שנתיים ומשהו, והיא אמרה אנחנו רוצים עוד משהו. שאלתי מה זה עוד משהו, והיא אמרה משהו שקשור לטקסטים, משהו שקשור ליהדות. ואני אמרתי, טקסטים ויהדות זה אני, ומאז אנחנו נפגשים בגינה וכולם מוזמנים להצטרף אלינו. וכמו שאמרת, אני מורה, אני מורה לתנ"ך ולתרבות יהודית ישראלית, שהכוונה בזה זה תוכנית שמיועדת לבתי ספר ממלכתיים, כלומר מי שאנחנו קוראים, כל מי שלא הולך לחינוך הדתי והחרדי או הערבי, זה כל מי שנמצא בחינוך הממלכתי. אנחנו באים, התוכנית הזאת נועדה להגביר את החינוך היהודי התרבותי שלנו.
יפה, הרבה יפה, אני חושב שאת כולנו נסכים שעבודתך רבה, וברשותך אשאל אותך שאלת ספוילר, הנוגעת לדיון שלנו היום. בסיומו של יום, לדעתך, מה מעמד הנשים בחז"ל ובהלכה וביהדות 2026? דהיינו, כן, בבקשה.
לא, 2026, אנחנו מקדימים את זמננו, אתה מדבר עלינו היום. בהחלט. אם אני הולכת עם ההלכה, מה שכולם קוראים ההלכה המסורתית, שהיום אנחנו נוהגים לכנות אותה האורתודוקסית, מעמדם של הנשים נמוך ממעמדם של הגברים. הן מודרות מהחיים במרחב הציבורי, הן מודרות מהנהגה, וזה מצער. זה אני מדברת על ההלכה האורתודוקסית, כפי שהיא מקובל ונהוג לראות אותה במדינת, כשאומרים באופן כללי ההלכה במדינת ישראל. אני כמובן מזכירה שבתנועה הרפורמית ובחוגים הליברליים אין הבחנה בין גבר ואישה, אין הדרה, וכל אחת וכל אחד יכול להביע את עצמו במלוא התחושות הרליגיוזיות שלו.
אז אם הבנתי אותך נכון, היטב, את בדעה שהמעמד הנשים בחזל ובהלכה לא, לא במקום הנכון, לדעתך.
נכון. אני חושבת לומר... שמעמדם בהחלט לא היה שווה למעמד הגברים. הגברים, השלטון היה שלטון פטריארכלי, הגברים היו המעמד שקובע, הם מעמד סגור שקובע עבור עצמם, בשל עצמם, ושומר, ושומר על המיקום והמיצוב החברתי שלהם. וכן, כך זה נוצר.
גילוי נאות, אני תומך חלקית בעמדתך, אבל רואה יותר אור במנהרה ממך. לדעתי, מכיוון שהחברה שהייתה, שבה ניתנה התורה במאה ה-14 לפני הספירה, הייתה חברה הארכית, והתורה דיברה בלשון בני אדם, הרי במעמד הנשים, במקרא ובחזל, ובהלכה לא טוב. אך, בדורות האחרונים מצבם בחיי היומיום של הנשים היהודיות החל להשתפר לטובה, ולבטח בהשוואה לשאר הדתות המונותאיסטיות, דהיינו הנצרות והאסלאם, ששם אין כל תזוזה לשיפור מאמצם של הנשים בתוכם. לדעתי ביהדות הבעיה היא ההלכה היהודית, שאינה מאפשרת כל שינוי מימי חזל, דהיינו במאה השלישית לפני הספירה, ולצערנו,
לספירה,
ולצערנו עד לישראל 2026. אולי נזכיר לסופים מי היו חזל. חזל, ראשי תיבות חכמינו זיכרונם לברכה, היו המנהיגים הרוחניים וההלכתיים של עם ישראל, בעיקר בתקופה שבין המאה השלישית למאה השישית לספירה. ספרות חזל הניחה את היסודות לכל הספרות התורנית של היהדות, והיא מהווה תשתית לכרונולוגיה והיסטוריה בתולדות עם ישראל, ובמיוחד בדורות הרבים שבהם לא הייתה לעם עם ישראל הנהגה מדינית אחרת. עד כאן דעותינו כספוילר לשידור. נצא לדרך מההתחלה ולא מסופה. מה לדעתך מעמדם של הנשים והגברים בחיי הנישואים?
רגע, זה התחלה בהתחלת החיים או התחלה ללכת אחורנית ולבדוק? כי אני חושבת, רק אני רוצה לציין שיש אפשרויות גם בתוך ההלכה. כמו שאמרתי, יש מעמד של גברים שמבקש למנוע את ההתקדמות הזאת. אז אנחנו רגע רוצים,
אנחנו נגיע לזה, זה הרבה, הרבה זהבית, אנחנו ניכנס לזה.
אתה רוצה לשמוע כאילו...
אני מבקש לדעת, למשל...
לגבי הנישואים. ברגע שנישואים, יש בהם קניין. הנקנית היא האישה, ויש פה... חוסר שוויון מובנה במבנה שנעשה פה, כי אישה מבטרת, מאפשרת לקנות אותה, ומזה, מרגע זה, אם היא תרצה לבטל את הנישואים, העיקר הבעיה זה שאין לה אפשרות לעשות זאת.
אבל...
היא מבטרת על השוויון. ומאז היא עומדת לרשות בעלה, ובחתונה המסורתית הגבר הוא היחיד שפעיל, היא קניינו, הוא היחיד שיכול לוותר על הקניין שלו. ושוב, אני מזכירה, בחתונות ליברליות ושוויוניות מושם דגש על הסממנים המסורתיים שיש לנו בחתונה המסורתית, במקביל להדדיות ושוויון בין בני הזוג, ותוך ויתור על נושא הקניין בנישואין. אז יש את החתונה המסורתית ויש אפשרויות נוספות.
התסכימי איתי שבמעמד ההסכמה קודם נישואים, הגברים והנשים שווים. נקרא, אנחנו נלך קצת אחורנית לתקופה של רבקה ויצחק. רבקה נקראת על ידי לבן ונשאלת, התרצי ללכת עם האדם שהוא היה עבד אברהם, והיא אמרה כן. זאת אומרת, נשאל את הנערה, נקרא לנערה ונשאל את פיה. אז יש פה הסכמה של שני הצדדים. אין פה אונס של כניסה לברית נישואים.
אתה צודק, וגם אמרתי את זה קודם. קודם כל, אנחנו חזרנו לתקופת המקרא, ואתה מקודם איחדת אותן כתקופת המקרא וחזל. אני חוששת שבין המקרא לחזל היה עוד פיחות במעמד האישה. אתה מחזיר אותנו לתקופת המקרא, וגם, וזה נכון באופן מוחלט, האישה מסכימה, אין חיוב להינשא, ושואלים את האישה, כמו ששואלים את הגבר, האם הם מוכנים להינשא, או הם אומרים, אנחנו רוצים להינשא, אבל ברגע שהיא מחליטה, בתקופת העבר, היא הייתה עוברת מרשות אביה לרשות בעלה. זה ממש היה מעבר מרשות אחת לרשות שנייה. אבל גם היום, האישה שאומרת, אני מבקשת להינשא, אני רוצה להינשא, בין אם היא מבקשת ובין אם היא מביעה את הסכמתה, ברגע שהיא עושה את זה, היא מוותרת על השוויון. היא נותנת, מורידה את השוויון ומעניקה לבעלה את העליונות בקשר, אפילו מעצם העובדה הזאת. אנחנו משתמשים במילה בעלי, בעלים, וזה לא קשר שוויוני, אלא קשר של מעמדות.
ואם תקרא האישה לבעלה אישי, מה קורה אז?
זה, קודם כל, זה, יש פסוק, כן? ביום ההוא לא תקריאי להיות בעלי, אלא תקריאי לאישי. זה אמנם בין עם ישראל ואלוהים, אבל עדיין, גם אם אני חושבת על הבעל בתור האל, כן? האל של הדתות התרבויות הסובבות אותנו, ואלוהים אומר, את תתייחסי אליי, את לא תלכי ותעבדי את הבעל, וזאת התקווה לאחרית הימים. וכן, אם אנחנו מסתכלים על זה שיש אפשרות ויש תקווה של שוויוניות, הפסוק הזה אומר, יכול להיות דבר כזה. העובדה שהתנועות הליברליות מקדמות את השוויון, יחד עם הפמיניזם שפרץ לחיינו במאה ה-20 ועדיין יש הרבה עבודה לעשות שם, זה לא משהו מנותק מהשאיפה ומהרצון הטוב.
אז אני רציתי להפנות את תשומת ליבך למחויבויות שיש רק לבעל לאשתו בתקופת נישואיהם. לא רשום במקרא מחויבות אחת של האישה לבעל, אבל ישנם שלושה צווי עשה מקראים של הבעל מול אשתו. וזאת בתוספת של שבע מצוות דרבנן, דהיינו של חזל, החלות על הבעל לאשתו, אביר את עצמי, לבעל ישנם שלוש מחויבויות, מצוות עשה מהתורה, שאינו יכול שלא לקיימן. הכתובות בספר שמות כף א' נאמר, שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. דהיינו על הבעל קיימות התחייבויות לדאוג לאשתו לשערה מקף מזונה, כסותה מקף בגד לגופה ועונתה יחסי אישות. לשלושת מחויבות האלה הוסיפו חזל שבע מחויבויות נוספות של הבעל לאשתו, ובהן ריפוי, פדיון וקבורה. וכל זאת מכיוון שכספי האישה לפי ההלכה וחזל שייכים לבעל. התסכימי איתי הרבה זהבית שמחויבות הבעל לאשתו מעמידה את האישה במעמד מקבלת מהבעל, והבעל במעמד חייב לתת לאישה?
בעולם ובתקופה שבו אישה הייתה נטולת קול וחסרת משאבים, ולאישה בחברה שסובבת אותנו בכל המרחב לא הייתה שום הגנה, העובדה שהבעלים, כפי שציינתי קודם, מחויב לדאוג לרכוש שלו, לקניין שלו, זה ממש יפה, זה שדרוג ביחס לשכונה שבה זה נכתב. בעולם שלנו היום, אני מניחה, אתה מדמיין שאישה לא תסעד את בן זוגה החולה, או שהיא לא תביא אותו לקבורה, או בתום שנתיים של מאבק של נשים לחילוץ יקיריהן מהשבי, יכול להיות, האם מישהו מעלה בדעתו שלא היו נלחמות על לפדיונם, שאלו מהמצוות שאמרת שזה הגבר מחויב לאישה?
אבל אלה מצוות, אבל אלה...
החיים הם הדדיים, והעובדה שאמרת, הכסף שלה הוא לא שלה, העבודה שלה, התמורה לעבודתה, היא של, שייכים לבעלה. כן, זה בהחלט הסבר למה שאתה אומר. אם אין לי שום דבר משלי, הוא, שהוא, אני שלו, דואג לי כמו לכל שאר רכושו. ואתה צודק, זה מאוד יפה ביחס לאהבה, לקיים. לא מתאים לעולם שבו אנחנו חיים היום.
אבל אנחנו בשידורנו, בשיחה בינינו היום, מדברים על אנשים בתקופת חז"ל וההלכה. אז אנחנו, בוא נעביר את השיחה לתקופה הזאת. ואני טוען שבתקופה הזאת היא בנושא מחויבויות הדדיות בעת תקופת הנישואים, יש לבעל חובות מדאורייתא ומדרבנן כלפי אשתו, וזה לדעתי מביא את האישה למעמד גבוה יותר מול הבעל.
אני לא יכולה להסכים איתך.
מדוע?
כשאדם נושא אישה, אין לה מעמד בשל היותה חסרת כל, הוא דואג לה. ושוב, כמו שאמרתי, היא מכינה לו את האוכל, היא מדואגת לבית, היא עושה
כל זה לא כתוב, כל זה, אבל סליחה.
היא מחויבת לכך, אבל כל רכושה לא שלו, לא שלה. ולכן העובדה שהוא מחויב לדאוג לה, זה נשמע כמו לדאוג לכל דבר אחר ברכוש. אז לא, מעמדה לא יותר גבוה. אם היא הייתה יכולה לכלכל את צעדיה ולכלכל את כספה כראות עיניה, יכול להיות שהיא הייתה בוחרת בצורה אחרת. אבל לא זה היה המצב.
טוב, אז אנחנו פה קצת בחילוקי דעות. נעבור לדון בכתובה הניתנת לאישה מידי הבעל בטקס חתונתם. מהי כתובה? כתובה היא מסמך משפטי מחייב שנלווה לקידושים, שבו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו ובעיקר התחייבויותיו הכספיות במקרה שתגורש או תתלמן. כיום נהוג להעניק את שטר הכתובה לקלה במהלך מעמד החופה. התסכימי איתי שהכתובה היא הדבר החשוב ביותר שהכניסו חז"ל למערכת החיובים במשפחה?
שוב אנחנו מדברים על יתרון ביחס לחברה הקיימת. זאת אומרת, לא הייתי רוצה להשוות, לעשות את ההשוואה כלפי חוץ, ואני אומרת, קודם כל, כתובה נועדה למצבי פירוק הנישואים. אז כבר אנחנו מתחילים מנקודה שבה בניגוד אתה הזכרת דתות אחרות, יש מצבים דתות שבהם לא ניתן לפרק את הנישואים. אז אני אומרת, אוקיי, יופי, יש אפשרות כזאת, וזה כבר טוב, והגבר בכתובה יש לו מחויבות לדאוג גם למה שקורה בעת הפרידה. אז זה כבר, יש לנו דבר אחד טוב. אבל אנחנו צריכים לזכור שזה סיבה לכך היא, מכיוון שהיא לא, אין לה משלה, הוא צריך לדאוג גם בקטע כזה.
זאת אומרת, במעמד הכתובה מעמידה את האישה כמקבלת והוא כנותן.
אם היה לה משלה, היה אפשר לדבר על זה שאין צורך. ראה את מה שקורה. גם בימינו, בחברות מסוימות לפני 100 שנים, אישה עדיין לא יכלה להיות בעלת רכוש. במדינת ישראל, עד לפני כמה עשרות שנים, כשהגענו למס הכנסה, לאישה לא היה, לא הייתה צריכה לקבל, לא היה לה שם סיי, כי הגבר היה זה שהיה בעל, היה העובד, הוא זה שהרוויח. אז בטח ובטח שלפני 2000 שנים, כשהגבר הוא זה שעובד, הוא מחזיק, גם אם האישה עובדת, הוא מחזיק ברכוש, הוא זה שיש לו את הבעלות על הרכוש. כשאתה אומר, כשהיא נפרדים, צריך לדאוג לה, זה נובע מהמצב הבסיסי שאיתו אנחנו מתחילים.
אז נקפוץ לרגע לישראל על 2026, מכיוון שאנשים ברובם עובדות ומחזיקות את השכר בחשבונם, מדוע להמשיך לתת את הכתובה? אולי לפי דעתך, מכיוון שזה הנושא הזה של תלות האישה בגבר מבחינה כספית נפל, אז גם נוותר על הכתובה.
אם היינו חיים בעולם, קודם כל, בחתונות שוויוניות שנעשות, אז הכתובה היא לא כתב קניין, לא מצוין שם, אני קונה אותך ולכן אני מחויב לך לכך וכך, ובנוסף לזה, אם ניפרד אני אהיה חייב ככה וככה, כן? שכותבים סכומים ואנשים לא מבינים, מדובר במסמך משפטי.
משפטי,
עד
ברור.
עד היום במדינת ישראל, נכון, מדובר מאוד. במסמך משפטי.
נכון.
ויש לו משמעות ויש לו תוקף. ולכן, אם היינו בחתונות שוויוניות, מכיוון שאנחנו שומרים על מאפייני וסממני הטקס, אז הרבה פעמים הזוגות מנסחים את הכתובה בינם לבין עצמם. הם קובעים לעצמם מה הם מתחייבים הדדית, זה כלפי זו. ואז אין שם קניין, ושני בני הזוג מציינים איך הם רואים את החיים המשותפים שלהם, מה הערכים שעליהם הם מבססים את ביתם המשותף שהם בונים, ובכתובה כזאת, באמת לא כתוב, אם נתגרש אני אתן לך איקס כסף. ואז המסמך הוא מסמך עם תוקף של מה שאנחנו הכנסנו אליו, ובהחלט לא צריך את זה כמסמך של, כמו שאתה מציע, לוותר. לא לוותר, זה מסמך מאוד יפה של הצרה הדדית אחד לשני.
אז את יכולה אולי לספר לנו ולמאזינים איך נראית כתובה בתנועה ליהדות מתקדמת?
היא נראית כמו שמעצבים אותה בני הזוג. נכון שאפשר לקחת מהאתר של התנועה, כל אדם יכול להיכנס לאתר של התנועה הרפורמית, ולראות, רגע, אני אגיד, ולראות הצעות לכתובות, גם מבחינת איתור וגם מבחינת נוסח. אבל הרבה פעמים, כשאנחנו יושבים עם זוגות לקראת החתונה, הרב או הרבה, לא מגיעים לחתונה, נוחתים לתוך החתונה בפעם הראשונה, אלא יש מפגשים מקדימים, וחלק מהם זה ברור של איך אנחנו מתייחסים לטקס הזה. אחת ההזמנות היא לנסח את הכתובה, לחשוב ביחד, שוב, כמו שאמרתי, מה הערכים שחשובים לי, מה אני מצפה, מה אנחנו מצפים, זה מזו, זו מזה, ולנסח ביחד את העקרונות והערכים שלפיהם הם עומדים, מתכננים לחיות את חייהם. מכיוון שכל כתובה יכולה להתאים כתמונה מקשטת, תלויה בבית, לא שמורה אצל, למה שומרים את במסורת, את הכתובה אצל אמא של הכלה? כדי להרחיק את המסמך שמבטיח לזכויות מהגבר שעלול למנוע אותה ממנה, אם היא תאבד את כתובתה. בחתונה שהתמונה, הכתובה, היא כתב התחייבות הדדי, מצוירת, מאותרת, כרצונם של ברוח בני הזוג, היא יכולה להוות תמונה שתלויה במרכז הבית.
כתובת חז"ל כתובה בארמית, וכתובת התנועה ליהדות מתקדמת כתובה
בעברית.
בעברית?
הכתובה נכתבה בארמית מהסיבה הפרוזאית ביותר. חז"ל חיו בתקופה שהשפה שבה דיברו הייתה ארמית. אם אני חייבת לאישה ששפתה היא ארמית והיא לא דוברת עברית, כי היא לא למדה, היא לא נשלחה ללמוד, ולכן היא לא יודעת עברית, אז השפה שבה אני מדברת ומסבירה לה, כן? כמו שאני כותבת, לא יעלה על הדעת שאני אכתום חוזה בשפה שאני לא, או אקבל לרשותי כתב התחייבות בשפה שאני לא יודעת מה כתוב בו. ולכן הכתובה נכתבה בארמית. היום כשאני מתארת לעצמי שרובנו לא דוברים ארמית מהבית, הכתובה היא בעברית.
יכולה גם להיות כתובה בהם, בה שני בני הזוג מחליטים לא לפצות אחד את השני במידה, במקרה של גירושין?
אין בכתובה, ברוב הכתובות לא נכנס סעיף הפיצוי, כי היא לא נקנית, ולכן היא לא, הוא לא מחויב בכסף.
ברוב הכתובות כן. בתנועה ליהדות מתקדמת, אבל
אני הכתובות... מדברת כמובן על כתובות שוויוניות,
אבל בהחלט. אבל הכתובות של חז"ל כתוב וגם כתוב מהו הסכום.
לכן אמרתי, בהחלט, אתה צודק. לכן אמרתי, ברגע שמדובר בשטר קניין, המחויבות שלי היא מה אני חייב לך בזמן שאנחנו נשואים, ובמידה והתפרקו הנישואים, בתנאי שאני אסכים לכך כמובן, אם הנישואים מתפרקים, אני מדברת כרגע בשם הגבר, אם הנישואים מתפרקים, מה חובתי לאישה? ברגע שהכתובה היא שוויונית ולא כוללת קניין, גם אין את השלב של...
אז מה,
מה יקרה בתחום ברשות...
אז מה עם רוב כתובות בתנועה ליהדות מתקדמת? יש שם סכומי כספים או מוותרים עליהם?
לא.
אין.
לא, אין בכך צורך. זה לא, האישה לא נקנית. אין זכות, אין קניין, ולכן לא מעורב תשלום בטקס. מדובר פה בטקס שוויוני של הצהרה הדדית, קידושין הדדיים, זה של זו, זו של זה, שהופכים, אומרים אחד לשני, קבל עם ועדה בפרהסיה, בפני קהל, ברוב עם, אנחנו בחרנו זה בזו, אנחנו רוצים לחיות ביחד את חיינו, זאת מהותה של הכתובה.
נעבור אולי לשאלה קצת עדינה וכואבת. היכן המדינה בטקסי נישואים שאינם לפי ההלכה?
אתה אומר שאלה עדינה וכואבת. נכון להיום, כל סמכויות דיני אישות במדינת ישראל נמסרו לראשי הדת, שבמדינת ישראל הסמכות הגיעה לרבנות הראשית, והיא תחת היותה, בכפיפה להיותה אורתודוקסית, לא מכירה ברישום בני זוג כנשואים, אם הם לא מתחתנים במדינת ישראל, תחת... בצורה שאתה תיארת, בכתובה המסורתית.
ואז מה ההליך של בני זוג שנישאו בתנועה ליהדות מתקדמת, או בריפו, או בקונסרבטיב, או בליברל, מה עליהם לעשות בכדי להירשם כזוג נשוי בשלטונות המדינה, בכדי שיזכו למשכנתה ולכל מיני דברים נוספים שזוג רגיל זכאי להם במדינה, מה עליהם לעשות?
אז א', גם הם זוגות רגילים, קודם כל, הם זוגות שנישאו, אבל אני אגיד שני דברים. קודם כל, זה נשמע אגום, אבל נישואים שמתבצעים מחוץ לישראל נחשבים, ולכן להתחתן בחול תופס, אבל כמו שאתה אמרת, הסיבה לעשות את זה, זה כדי לקבל זכויות.
זכויות.
אני רק רוצה להגיד בצורה ברורה, שכשאנחנו נרשמים בישראל, במשרד הפנים, כזוג נשוי, אם נגיע לשלב של פירוק המשפחה, פירוק הנישואין, אז אנחנו מדברים על גירושין שמחויבים לעבור דרך הרבנות, כי הם אלו ש... אמונים על במדינת ישראל על דיני אישות.
אבל
אז
אני,
שוב, אנחנו נכנסים פה יש פה קאץ' בתוך הדבר הזה.
אני חשבתי שהקאץ' הוא שזוג הניסה שלא כדרך ההלכה, בכדי להירשם בשלטונות ישראל חייב לעבור נישואים אזרחיים. ואז...
זה לא קאץ', הקאץ' הוא, אז אתה עובר את המשוכה, התחתנת גם בנישואים אזרחיים, אבל הכנסת את עצמך לתוך אותה סיטואציה שמחייבת גט, האישה הכניסה את עצמה לתוך מצב שהיא חייבת את רשותו, את אישורו של הגבר כדי להתגרש. אז אנחנו צריכים מאוד להיזהר, יש פה, גבר שאוהב את אשתו צריך לחשוב טוב טוב אם הוא רוצה שזה מה שיהיה מצבה.
האם יש מצב בהם זוג ניסה ורוצה להתגרש שלא דרך גט?
ניסה איך?
הוא ניסה, או בהלכה, או בתנועה ליהדות מתקדמת, או בקונסרבטיבים, או בליברלים, בכל אחד מארבעת האפשרויות הוא חייב לתת גט. זה עובר הליכי גט בבית הדין הרבני, לא?
לא. אם אתה ניסית בתנועה הרפורמית, הם גם יבקשו שדרכם יהיה הגירושין, ואנחנו צריכים את זה בשביל הרישומים, וכדי לדעת שגבר ואישה פרקו את הנישואים. אבל, וזאת מכיוון שנישואים הם דבר, זה טקס שיוצר שינוי סטטוס בעולם, שינוי מעמדי בעולם. אבל אם אתה לא עברת דרך, אם הטקס שלך הוא טקס ליברלי ולא עברת במדינת ישראל לצורך העניין משרד הפנים, אז הגירושין יהיו דרך התנועה הרפורמית, וזה יהיה בשני בני הזוג בהסכמה, ולא כפי שאמרתי מחויבת הסכמת הגבר.
ולכן לתנועה של יהדות מתקדמת יש בית דין למעמד גירושים?
בהחלט.
והוא פועל, ולאחר שהוא מחליט על גירוש, על הפסקת הברית הנישואים הזאת, איך המדינה מתייחסת לזה?
אם הזוג לא הצהיר על עצמו, לא התחתנו בחול והצהירו שהם נישואים במשרד הפנים, זה נשאר פנימי בתוך ה... בתוך התנועה.
אבל זה
אם,
אביב...
לא, אם לא הצהרת שאתה נשוי, זה בין מי שחיתן אותך ובסמכותו.
אבל זה אבית, רוב הזוגות מבקשים להיות מוכרים במדינה על מנת לזכות בזכויות.
תראה, אז מה קורה אז? אנחנו נכנסים פה למשהו שהוא, שוב, זה לא, זה אולי לא הנושא שאמרנו עליו עכשיו.
אבל הוא קשור.
אתה צודק שרוב האנשים שיבחרו למצוא פתרונות וגם להירשם, כי יש, נקרא לזה, אפליה לטובה למי שהולך דרך הרבנות ומתחתן בצורה ששוב, מכניסה את האישה לסד לא נוח. אבל במדינת ישראל כרגע דיני האישות אומרים שבצורה כזאת הם מקבלים את הזכויות שלהם. יש עוד אפשרויות, כן? אנחנו לא בהכרח ניכנס לזה עכשיו, אבל יש עוד אפשרויות ויש פתרונות משפטיים שיכולים לעשות את זה בצורה שאינה אינה בצורה המשפטית של לא דרך הרבנות.
נעבור, נצא רגע מקופסת המעמד הנישואים ונעבור לתפקידי האישה בהובלת טקסי תפילה או קדושה אחרים ביהדות. ושאלתי אלייך, ביהדות ההלכתית אין לאישה מעמד כלל וכלל. מה קורה ביהדות המתקדמת, הרפורמית, הקונסרבטיבית והליברלית? מה קורה שם?
אז כמו שאמרת, הצגת אותי בתחילת השיחה בינינו, אני רבה. הוסמכתי כרבה, ואין הבדל בתפקידים שלי שאני יכולה לשאת ולעשות בתור אישה. התנועה ליהדות מתקדמת היא תנועה שוויונית, היא מכירה בכך שלכל אחד ואחת יש זכות מלאה לממש את עצמם. אם גבר בוחר להיות רב או חזן כביטוי לתחושתו הפנימית ולרצון שלו לקחת עמדה ולכהן בקודש, זאת לגמרי לגמרי זכותו. אבל אין הבדל כשאישה בוחרת לקחת, לצעוד קדימה ולעמדה מנהיגותית, ולהיות רבה, חזנית, שליחת ציבור, עורכת כסים, כל דבר שאתה יכול לחשוב שהיית הולך לרב, אתה יכול ללכת לרבה.
זאת אומרת, בפלורליזם היהודי שאינו הלכתי, יש רב ורבה, חזן וחזנית, קורא בתורה וקוראת בתורה, עורך חתונות ועורכת חתונות, אבל אין דבר אחד. אני מניח שאתם אינכן מניחות תפילין.
הבוחרות לעשות כך בהחלט מוזמנות להניח תפילין, מוזמנות, בדיוק כמו שאמרת, אתה הכרת, החלטת שזה בסדר קריאה בתורה, שזה דבר שלא היה מקובל בעבר. נשים שבוחרות בכך מניחות תפילין, נשים שבוחרות בכך מתעטפות בטלית, נשים שבוחרות בכך חובשות כיפה. בהחלט אתה יכול לראות כאלה מאוד.
נזכיר למאזינים ולשנינו שבעבר הלא רחוק היו נשות ראש חודש, דהיינו נשים מהתנועות הלא הלכתיות היו נפגשות בכותל, מניחות תפילין עם טלית וכיפה, וביקשו להתפלל ליד אבני הכותל בסמוך לעזרת הנשים. והמדינה השתגעה מזה. ובסוף...
תני לי רגע לסיים. אוקיי.
ובסוף מצאו להם מקום אחר, מקום כמה מטרים ליד קשת רובינזון, ששם מותר להם מתי שהם רוצות להתפלל, להניח תפילין עם כיפה וטלית וכו'. תראי לאיזה
שביל. אז רגע, אני רוצה להגיד כמה דברים. נשים הלכתיות לחלוטין, אורתודוקסיות, חברות בתנועה שנקראת נשות הכותל, הן בחרו, נשים אורתודוקסיות, ביקשו לממש את תחושת הרליגיוזיות שלהם לקרוא בתורה ולהתפלל ליד הכותל, לא רק נשים מהתנועות הליברליות, זו תנועה שבתוכה כל קשת הדתיות,
הפלורליזם הדתי,
כולל אורתודוקסיות, והן, אני רגע רוצה להגיד, אתה אומר רגע על הקטע הזה של להניח תפילין, אין שום מניעה להניח תפילין לאישה. אנחנו רגע, בוא ניקח צעד אחד אחורה. מסופר על בנותיו של רשי, לרשי היו רק בנות, מסופר על בנותיו שהם הניחו תפילין. אין עם זה שום בעיה. לא כתוב בשום מקום שאישה אסור לה להניח תפילין. זה חלק מאותם אירועים שבהם נשים לא חייבות. ואנחנו התרגלנו שלא חייבות להניח תפילין, לא חייבות לחבוש כיפה, לא חייבות להתפלל ולא חייבות לקרוא בתורה. ואי לכך, כשהיום אישה בוחרת לעשות את זה, היא אולי לא חייבת, אבל היא בוחרת, וזאת לחלוטין, א', זה זכותה ורצונה כחלק מהשוויון שאנחנו בעדו בכל תחומי החיים. אבל יותר מזה, אין בכך שום בעיה ושום מניעה מבחינה הלכתית.
רוצה לומר שחז"ל אישרו דבר כזה?
הם לא אישרו, הם לא מנעו. כאילו יש פה, חז"ל עשו הפוך. חז"ל יש להם התייחסות למצוות שאישה פטורה מהן. למה אישה פטורה מהן? תשאל למה אישה פטורה מהן? ואני ישר אענה לך. ואני אגיד, אישה פטורה מהן מכיוון שלפי חז"ל היא מחויבת בכל עבודות הבית היא פטורה ממצוות שהזמן גרמן. זאת אומרת, אם אני צריכה להניח תפילין בבוקר עד שעה מסוימת, אבל לא להאמין, יש לי גם תינוק בוכה ולהכין את הסנדוויצ'ים לבית ספר, והבעל רוצה לקחת קופסת אוכל לעבודה, אז אישה לא יכולה בהכרח לעמוד בזמן שבו, להספיק בזמן שהיא צריכה.
הרבה זהבית, רק רגע, הרבה זהבית, כמה שאני יודע, הנחת תפילין היא נכונה עד למחצית היום. רוצה לומר שעד למחצית היום האישה לא תמצא חצי שעה, רבע שעה להנחת תפילין?
לא אמרתי את זה, אמרתי שהיא פטורה מכך. וכשאמרו שהיא פטורה מכך, לאט לאט זה הפך להיות, קיבל את התוקף של לא עושים את זה, ואז אנחנו רגילים היום להגיד שלא, שאסור, כן? זה מין מדרון חלקלק של התייחסות למצווה. אני לא בודקת אם היא יכולה או לא יכולה, אני רק אמרתי שהיא לא חייבת, היא פטורה. ומכאן אנחנו ממשיכים את ההידרדרות. עד שאנחנו מגיעים למאה ה-20, וכשאישה מדיחה תפילין זה נשמע נורא נורא מוזר.
אנחנו לצערי נשארו לנו עוד כ-10 דקות לשידור או לשיחה, ואני מבקש ללכת קדימה לדעתי בשאלת השאלות. נשאלת השאלה מדוע בעולם הלכתי קיימת סטגנציה מוחלטת האוסרת על האישה היהודיה לעסוק בענייני הלכה ובטקסי תפילה למיניהם. לדעתי, וזו דעתי בלבד, שהעולם החרדי מאז ימי חז"ל, מהמאה השלישית ועד המאה השישית אחרי הספירה, לא הצליחה להקים גוף כעין סנהדרין שיוכל לשנות את ההלכה הנוקשה מלפני 2000 שנה ויותר ולהתאימה ל-2026. מהי הסנהדרין? הסנהדרין היא בית דין של 71 דיינים ששימש ערכאה עליונה לפסיקה הלכתית ומשפט בעם היהודי בתקופת בית שני ובתקופת התנאים והמוראים. ושאלתי אלייך, את מוצאת אינסטנציה שיכולה להתאים לכלל יהדות העולם, שיכולה לשנות משהו מפסקי חז"ל, הלכה וקיצור שולחן ערוך?
אני אגיד שאתה ככה קופץ מחז"ל לדרך שולחן ערוך, זה קיבועים של הלכות.
שולחן ערוך היה במאה ה-16 על ידי הרב קארו. נכון. אבל הוא הלך בדרכי חז"ל, הוא לא שינה את דרך חז"ל וההלכה. אך שאלתי אלייך, האם את יכולה להביא לדיון שלנו אינסטנציה שתהיה מקובלת על כלל יהדות העולם, שהיא תשנה הלכות מדרבנן, דהיינו מחז"ל?
אני רגע רוצה להגיד שהלכות משתנות כל הזמן, גם בעולמות האורתודוקסיים וגם בעולמות הליברליים. בליברליים זה פשוט יותר קל, כי מעמידים את ערך השוויון בתור הערך בסיסי, ולכן לאורו זזים. אבל גם העולם האורתודוקסי משנה ומשתנה.
תני לנו דוגמה.
אני אפילו אקח דוגמה בהקשר של מה שאמרת. רגע, אני רק רוצה לסיים את המשפט ממקודם ולהגיד, ברור רגע שהרבה יותר קל למנוע דברים או לא להתיר, לאסור ולא להתיר. וככל שאנחנו מדברים על גופים שרוצים למצב את עצמם ולהרחיק את עצמם, עושים סייג לתורה, זאת שיטה מסוימת של להתקבע בתוך עצמנו. פחד וחשש מפני כל שינוי. אבל אני רוצה לתת את הדוגמה לגבי מנהיגות נשית, לא מהעולם שלי, כן? אני הוסמכתי, אני בעולם, אתה אומר, שקל לי. אבל אני רוצה להגיד שיש נשים, תלמידות חכמים, תלמידות חכמות, אורתודוקסיות, שלמדו ומוכנות לעבור את מבחני ההסמכה של כדי להפוך להיות רב. כן?
רבה.
אני יודעת, הם יבחרו אם הם רוצות, איך הם רוצות להיקרא בתור רב אישה, אבל יש בעיה. הם מקבלות את ההסמכה שלהן מכל מיני מוסדות בעולם שבהן הם למדו, ויש כמה וכמה כאלה. הבעיה היא, כמו שאמרתי, אני חוזרת למדינת ישראל, שבה הסמכות לדינים של כאלה מצויה בידי הרבנות. ואז מה שקורה, הם הגישו עתירה. הם הגישו עתירה לבגץ כבר לפני 12 שנים, וזה לקח הרבה מאוד זמן, אבל בגץ קבע שהן יכולות לגשת למבחנים לרבנות. העניין הוא שהבגץ הזה, פסק הדין הזה ניתן כבר לפני חצי שנה, במאי מתישהו, ומאז, אתה יודע מה קרה?
אני יכול לתאר לעצמי.
הרבנות לא מגישה, לא פתחה תאריכים לגשת למבחנים.
אבל זה ברור, משום שהרבנות הולכת על דאורייתא ודרבנן.
אבל שוב אני אומרת, מוסדות אורתודוקסים מסמיכים רבות במקומות אחרים בעולם. מסמיכים
איזה
רבות
מוסד,
גם בארץ. ולכן גם אורתודוקסיות, יש לנו טוענות רבניות, ויש לנו נשים שלמדו ויכולות, יודעות, בעלות ידע, בין אם זה בדיני, בתור דיני כשרות, ובין אם זה בדיני אישות, ובין הן יכולות לגשת למבחנים, והידע ברשותן. וכשאתה אומר, אבל זה ברור, הם בוחרים לפי האורתודוקסיה, לא, זה האורתודוקסיה בשיטתה הנהוגה במדינת ישראל. גם במקומות שונים בעולם, אורתודוקסיות הגישו את העתירה הזאת, הן מבקשות, וזה אולי הפתרון, כן? אם נשים אורתודוקסיות יצליחו לקדם, כמו שקורה, זה פשוט קורה יותר לאט, כי הן צריכות להיות, כמו שאמרתי מקודם, כשהגברים בחייהן אוהבים אותם ודואגים להם למעמדם ול-well-being שלהם, להרגיש שהם ירגישו שהן מגשימות את עצמן במלוא האפשרויות שלהן, אין סיבה להגיד, תוכלי להיות מנכ"לית בנק, יושב ראש דירקטוריון, או שופטת בבית המשפט העליון, ואת לא יכולה להיות רב אישה. ולכן הפתרון הוא בדרך אנשים. כשאנשים ירצו ויצליחו למצוא דרכים, ואפשר למצוא דרכים בתוך כל מגוון השיטות היהודיות, אפשר למצוא דרכים איך להביא לשוויון בכל תחומי החיים.
הרבה זהבית, זמננו ממש קצר, ותני לי שתי שאלות בקצרה בבקשה. תמני לי מוסד רבני הלכתי בעולם שרוצה להסמיך נשים כרבות. אחד.
לא הכנתי לעצמי את השמות המדויקים שלהם, אני מבטיחה למאזינים שלנו, אני אשלח לך את שמות המוסדות,
המוסדות הם מוסדות הלכתיים.
הלכתיים,
שהם מסמיכים נשים כרבות.
נכון.
אני שומע את זה פעם ראשונה, אני אשמח שזה כך, אבל אני שומע פעם אחרונה.
אני אשלח לך שמות מוסדות, ואני אוכל למצוא את זה, אוכל להעביר עליי את המידע.
והשאלה השנייה היא, לפני סיום, מה היית מבקשת הרבה זהבית קליף, שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? נעשה את זה בקצרה, כי יש לנו
מעט מאוד זמן, אני מבינה. אוקיי. אז תראה, כמו שאמרתי, הפתרון שלנו, הפתרון הוא כנראה למצוא את הדרכים שמתאימות לכל אחד וכל אחת, לממש את הרגשות שלו ואת הדרך שלו, להביא את התרבות שלנו במלואה לתוך חייו באופן שבו הוא מרגיש לנכון. שוב אני אומרת, אנחנו התמקדנו הרבה בדיני אישות, ודיני אישות שמדינת ישראל הפקידה בידי הרבנות. אני חושבת שהרבנות הראשית, ומדובר בהחלטה פוליטית. אני רוצה להגיד שבחודש האחרון נקבעו הרבה מאוד, הועלו הצעות חוק ונקבעו חוקים, נקראו בחוקים בקריאות ראשונה ואילך, שהן פוגעניות ופוגעות בנשים. וכמו שאמרתי, זה לטובת כולנו שיהיה פה שוויון. אז גם הנשים צריכות להיות עם תשומת לב למה שקורה, וגם הגברים צריכים להיות בתשומת לב כדי שאנשים שהם אוהבים, הבנות שלנו, החברות שלנו, אלו שאנחנו רוצים שיהיו בנות הזוג שלנו, שכולן יזכו בחיים מלאים שמאפשרים ביטוי עצמי במלוא התחומים. ולכן צריך לשים לב גם למה שקורה, איך אמרת, בפוליטיקה של היום, כדי שאנחנו נוכל לעצור את הדברים ולשים, או לפחות לשים לב, כן, כל אחד ואחת במקום הקטן שלה, ולדאוג שלא תהיה הדרת נשים.
תודה
לדאוג שתהיה אפשרות לכל אחת לעמוד בכל מקום שהיא רוצה.
תודה לרבה זהבית קליף על שיחתנו המרתקת בנושא מעמד הנשים ביהדות, שיחה שנייה בנושא כה חשוב. תודה רבה לך, והרבה מזל טוב, והרבה עשייה טובה, כבוד הרבנית זהבית קליף.
רבה.
מאזינות ומאזינים.
רבנית זאת שניסית לרב.
מאזינות ומאזינים, בעוד כחודש נקיים שיחה שלישית במעמד הנשים ביהדות, ונדון בפיוט אשת חיל מי ימצא. הידעתם שמכון ויצמן רחובות דורג לפני שבוע במקום השישי בעולם בדירוג איכות המחקר העולמי? הידעתם שקרן ג'ק ג'וזף מורטון מנדל תרמה 26 מיליון דולר לשיקום המעמדות המעבדות שנפגעו במכון ויצמן? תודה לאבנר טכנאי השידור, ולפני שנסיים נשמע את אילנית בשיר נוסף, הנה ימים, הנה ימים באים. אני מקווה ימי שקט מדיני צבאי ונפשי אישי. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, כל טוב לכם.